פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית.
ברוכים הבאים לפודקאסט פלוס מינוס. אני שולם פקשר.
ואני פישל רוזנפלד.
היום יש לנו את הכבוד לארח את נחום ברוק, המנהל המקצועי של מרכז מסילה. ארגון שמלווה אלפי משפחות חרדיות במאבקן לשיפור המצב הכלכלי שלהן.
אנחנו מביא איתו ניסיון רב שנים בעבודה עם הקהילה החרדית, תוך התמודדות עם אתגרים ייחודיים וחתירה מתמדת לשינוי ושיפור כלכלי.
בשיחה הזאת נצלול לעומקם של נושאים משמעותיים, מצבה של הכלכלה החרדית, האתגרים של משפחות חרדיות וגם כלים מעשיים שיכולים לעשות הבדל גדול לכל בית. שלום נחנו.
שלום וברכה, ערב טוב.
תודה רבה שאתה מתארח אצלנו.
תודה לכם.
אבל לפני הכל, פישל, אני חייב גילוי נאות קטן. אני למדתי אצל נחום את יסודות המקצוע, שעליו אנחנו מדברים בפודקאסט שלנו. ואתה יודע מה, פישל, כל פעם שאני לומד משהו, אני תמיד מסתכל על המרצה, ומסתכל על עצמי ושואל, האם יבוא יום ואני יהיה גם במקומו? אני אגיע לאיפה שהוא הגיע? זו השאלה שאני תמיד שואל את עצמי כשאני לומד משהו. וזה מביא אותי לשאלה הראשונה, נחום, זה מה הביא אותך לתחום, ואיך הגעת לעסוק בתחום הייעוץ כלכלי.
טוב, אז דבר ראשון, אהבתי את הדוגמה שאמרת, אני תמיד שואל אנשים מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול, עד שיום אחד חבר שלי אמר לי, אתה גדול ומה אתה רוצה להיות. אז אנחנו תמיד רוצים להיות כמה שיותר טובים, ואותי הביא לתחום הזה, התנדבתי בקופת השכונה בבית שמש ברמה ג', אני גר שם, הייתי בוועדת תמיכות, ויום אחד דיברו על תחום של ייעוץ כלכלי, לימודים במסילה ובעוד מקומות, והלכתי לשם, בזמנו היה מנהל הרב ישראל גודמן, עשיתי את הקורס, ואחרי שנתיים הוא עזב, ואני נקראתי למלא את מקומו. יש לי הרבה מאוד ידע מסביב בנושאים כלכליים, למדתי גם ייעוץ פנסיוני וניהול תיקי השקעות, עשיתי את המבחנים של רשות ניירות ערך של משרד האוצר, אני כותב על הנושאים הכלכליים, וברגע שאתה מבין שזה לא רק כסף, הגמרא קוראת לכסף דומים, זה דם, הדם הוא הנפש, וברגע שאתה מבין שבעצם כל החיים שלנו זה נושא של תהליכים, זה נושא של צורת חיים, וכשזה מגיע בהקשר הזה של כסף, אז זה ממש משנה בין סוגי אנשים, כולנו עוברים את החיים האלה, השאלה איך נעבור אותם. האם כחיים של צמיחה, כחיים של לחשוב קדימה, להתנהל נכון, להיות מאוזנים, להשקיע, לחסוך, לצמוח כלכלית, או להפך, חיים של שרידה, חיים של הישרדות, ללכת אחורה, לגלגל הלוואות, ואני חושב שהרבה יותר מאיך לעשות את זה, אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו, לתעודת הזהות שלנו, לאישיות שלנו, איפה אנחנו רוצים להיות. ולכן התחום הזה כל כך נוגע בי וכל כך מדבר עליי, כי זה החיים עצמם.
תוכל לשתף אותנו בסיפור אישי מהעבודה שלך, כזה שמצד אחד היה קשה או מאתגר, אבל מצד שני העניק לך השראה וריגש אותך?
יש לי משפחה שלוויתי לפני כמה שנים, הם באו אליי, סיפור סופר מאתגר, האישה בקושי עבדה, הבעל דווקא התחיל ללמוד הייטק, והוא עזב באמצע. הוא סבל מכל מיני דברים שמפריעים לו, ושם אני מאוד מאוד הייתי איתם, דחפתי אותו לקבל זכויות שמגיעות לו, והוא קיבל ברוך השם, היה לו מאוד קשה עם זה, אבל עיקר מה שקרה, שהם נמצאים היום במצב שהם מאוזנים, שתיהם עובדים, מרוויחים הרבה מאוד כסף, והכי חשוב, הם חוסכים בכל חודש הרבה מאוד כסף,
אם הם מצליחים לחסוך אז הם לא מאוזנים, הם על המסלול הנכון פשוט.
הם בפלוס, כן, אבל לפחות הם מאוזנים ומעלה. מבחינה כלכלית, אני תמיד מאוזן, כן, ואז אני יכול להמריא קדימה. והדבר הזה קרה כשהם הבינו שלא מספיק לשנות תוצאות, צריך לשנות את תעודת הזהות, אני אסביר מה אני מתכוון. הנושא הכלכלי זה לא רק כסף. הנושא הכלכלי זה בסוף הרבה מאוד הרגלים, זה הרבה מאוד שינויים, והרבה מאוד אנשים עושים שינוי, אני בזמן האחרון, אני עוסק בסדרה, אני כותב סדרה, על הגישה המוטיבציונית, גישה שחקרו מילר ורולניק ב-1980, ואחד מהדברים שהם מדברים שם, זה על המעגל של קבלת ההחלטות שלנו. בסוף, הרבה אנשים, עד שהם מגיעים להחלטה לעשות שינוי, למשל, ניקח את ה... בריאותי. בן אדם סובל מהשמנת יתר, או מלחץ דם, או מדברים כאלה, והוא רוצה לעשות שינויים. מאוד קשה לנו להגיע להחלטה הזו. אחרי שאדם מגיע להחלטה, אז הוא צריך לקבל החלטות, לעשות שינויים, אבל זה עובר במערכת של כמה שלבים, שישה שלבים הם מכנים את זה, עד שמגיעים לשלב הגבוה ביותר, העמוק ביותר, שזה שלב בעצם שאנחנו כביכול לא יכולים לחזור אחורה, אנחנו בדרך של טייס אוטומטי, בדרך כזו שאנחנו עושים דברים בצורה רגילה. ובסוף בשינויים יש שלושה רבדים עיקריים. יש שינוי שבן אדם עושה שינוי בתוצאות, אם לקחנו את הנושא הבריאותי, בן אדם אומר, במקום שאני אוכל וישמין, אני מתחיל לעשות דיאטה, אני שומר על לחץ דם, על BMI תקין וכל הדברים האלו.
אפרופו, אתה משווה את זה בין בריאותי לכלכלה, יש קווים מאוד מקבילים בין כלכלה לדיאטה.
נכון.
לשלילי ולחיובי.
נכון, נכון, כבר אני ארחיב על הדבר הזה. אבל זה שינוי בתוצאות, זה שינוי מבורך, זה שינוי חשוב, זה לא מספיק, כי כשאני משנה את התוצאה, זה עדיין לא הכל, יש את הרובד העמוק יותר, שזה לשנות תהליכים. כלומר, אני נוקט כל מיני טקטיקות מסוימות ודברים מסוימים, כדי שאני אהיה בתוך תהליך, בתוך מבנה. אנחנו מקבלים ביום, כך בכל אופן לפי פרופסור דניאל קנמן, שהולך לעולמו בשנה האחרונה, זיכרונו לברכה, אנחנו מקבלים ביום 35,000 החלטות, זה נשמע לנו המון, אבל זה מה שאנחנו מקבלים, כשאני עכשיו מזיז את היד לצד ימין, אני מקבל החלטה, ולצד שמאל אני מקבל החלטה, וכשאני מחליט להזיז את המיקרופון לפה, אז אני מקבל החלטה. אבל רוב ההחלטות שלנו, אנחנו לא מרגישים אותן בכלל, כי זה מה שמכונה מערכת הטייס האוטומטי, מערכת מספר אחת. כשאני רוצה לקבל החלטות כבדות יותר, שאצל כל אחד זה משתנה, אצל אחד זה יהיה האם ללכת לקניות פעם בשבוע, ואצל אחד זה יהיה האם לחתן את הבת שלו ולהתחייב על 100,000 שקלים או על 500,000 שקלים, וכשאני מקבל החלטות כבדות יותר.
אגב, הנושא של החתונות הוא נושא מאוד חם, ואחד מהדברים שהכי מציקים לי בנושא הזה, זה ההתחייבויות. זה אנשים שמגיעים וקופצים מעבר ליכולת שלהם.
אז כבר נגיע לשם, וזה גם קשור לקבלת החלטות, אבל אחד מהדברים החשובים בהקשר הזה, ש... החלטות כבדות, זה בעצם לוקח אותי למערכת הטייס, להחלטות יותר מסורבלות. ופה זה מביא אותנו בעצם לעיקרון הכי חשוב בקבלת החלטות כלכליות. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם דיברת על חסכונות. יש אנשים שאני יושב איתם וקל להם לחסוך. הם חוסכים, הנה ראיתם, יצא מכאן זוג, זוג צעיר שהתחתן לפני שנה. אני אמרתי להם שיעשו לעצמם טובה. וישימו 1,000 או 2,000 שקל בחודש, קרן השתלמות או בגמל להשקעה, במקומות כאלה הם יגיעו לקירוב של, אם זה 1,000 שקלים, לקירוב של 1,000,000 שקל לפי צורת עבר, אם זה 2,000 שקלים ל-2,000,000 שקל, וככה מחתנים ילדים, וזה נושא ארוך בפני עצמו. אבל למרות שאמרתי להם, ואגב, הזוג הזה, אני חושב שהם יעשו את זה, אני אשב איתם פה עוד 20 שנה וזה קרה, הרבה מאוד אנשים לא עושים את זה. למה זה קורה?
הזוג הזה, אני מניח שהם יעשו את זה מהסיבה שהם הגיעו לכאן, לשבת כאן שנה אחרי החתונה.
זה נכון.
אין הרבה זוגות כאלה שמגיעים לייעוץ לפני הברוך.
אז זהו, אז היום יש הרבה יותר מודעות לזה, אבל עדיין הרבה אנשים את הדבר הזה הם לא עושים. מצד שני, יש החלטות שאנחנו כן נעשה. למה זה קורה? זה בדיוק קשור למערכת קבלת ההחלטות. שמה זה אומר? שברגע שאני לוקח דברים ואני הופך אותם לחלק ממני, כי לשנות תוצאות, לעשות תהליכים, כמו שאמרתי, שאני מכניס את זה למבנה קבוע, זה חשוב מאוד. אבל יש משהו אחד, שזה הרובד הכי עמוק, וכשאנשים מבינים את זה, הם עושים שינויים, לשנות את תעודת הזהות שלנו, את הזהות העצמית שלנו, אני אסביר מה אני מתכוון. למשל, אם ניקח נושא של חיסכון, אני שואל תמיד זוגות שלא מצליחים לחסוך, אני שואל אותם, לחם וחלב יש לכם, נכון? הרי בדור של היום אין דבר כזה, אולי בסיפורים, אבל אין כמעט דבר כזה שאנשים אין להם כסף ללחם וחלב. למה זה קורה? כי זה דברים שהם בבסיס שלנו, ודברים שהם בבסיס שלנו, אז זה נהיה כהכרח, וברגע שאנחנו לא מסוגלים להביא את זה, אז המוח משדר אותות סכנה, אותות של איום, יש פה איום קיומי, זה נמצא בפירמידת הצרכים ברמה הכי בסיסית שלנו, הכי למטה. ואז בן אדם יגייס את כל הכוחות שלו, את כל המשאבים שלו, ואין מצב כזה שלא יהיה לו אוכל בבית, לא יהיה לו מטרנה בבית לילדים. חיסכון, לעומת זאת, לא נתפס לנו כלחם וחלב. כשבן אדם מצליח לשנות לעצמו את המושג הזה של זהות עצמית, שחיסכון למשל זה חלק מהזהות, אז הוא כבר ברובד של השינוי הכי עמוק. הוא בעצם בצמיחה כלכלית, הוא חי בחיים של צמיחה.
זה מביא אותי לשאלה שרציתי לשאול אותך. אתה יושב פה ומקבל הרבה שנים כבר משפחות, ואני רוצה דווקא להיכנס איתך, אמרת קבלת החלטות. החלטה הכי משמעותית נראה לי שזוג יכול לקבל, זה לבוא פשוט לייעוץ כלכלי. וזו החלטה שדורשת לפעמים הרבה זמן, דורשת הרבה אומץ, ואני שואל אותך דווקא עכשיו, בזמן שאנחנו רואים שיוקר מחיה מאמיר, ואנחנו רואים באמת, 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 שהמשפחות מגיעות למצוקה הרבה יותר מפעם. אתה רואה את זה גם כך?
דבר ראשון, כן. בסוף, אם שנה שעברה היה עולה לנו קנייה X כסף, ועכשיו זה עולה לנו X ופלוס עוד כסף, אז צריך בשורה התחתונה להרוויח יותר.
ואתה רואה עלייה בכמות הפניות?
יש, אני חושב שיש יותר פאניקה מאשר, מאשר מצוקה אמיתית.
פאניקה מתוך הבנה?
מה?
פאניקה בעצם מתוך הבנה שאם ימשיכו ככה, זה לא יסתיים בטוב, ואז זה מודעות טובה דווקא.
אני אגיד לך, בוא נחלק את זה לכמה. בסוף אני נכנס לסופר, אני משלם יותר כסף. אני צורך שירותים, אני משלם יותר כסף, זה בכל תחום. וזה מתחלק לשתיים. כי בוא נסתכל על הצד השני, אני גם צורך ואני גם מייצר שירותים. אז אנשים שהם שכירים, בשנים האחרונות, מתקבל יותר בהבנה על העלאות בשכר ממעסיקים. זה משהו שהוא הגיוני, אני גם עושה סימולציות.
זה בציבור החרדי דווקא לקבל העלאת שכר, זה יותר מאתגר מאשר בציבור הכללי.
אמת, אבל גם זה משהו שמעסיקים הבינו, אותו צריך לעשות את זה בצורה נכונה. שכר המינימום גם עולה עכשיו ב-8% בחודש הקרוב, ובסוף זה מאזן את האינפלציה. צריכים לזכור, אנחנו צועקים על הגזרות הכלכליות, אבל יש איזונים, יש בלמים, יש פה בסוף שר אוצר, פקידי אוצר, חלק מההחלטות נראות לנו נכונות יותר, חלק נראות פחות, אבל בסוף השכר המינימום עולה, אז לשכבות הנמוכות זה באמת פחות פוגע. נכון שהיה הקפאה של מדרגות המיסוי, אבל שוב זה משליך לאנשים שמרוויחים כסף ומשלמים מס. דווקא לאנשים שמרוויחים פחות, בשורה התחתונה, לא בטוח שזה קורה, זה כן קורה להם במשהו אחד, בבריחת מחירי הדיור. אבל באינפלציה, במזון, זה פחות.
וכשאתה רואה את המצב, לאן אתה חושב שהכלכלה החרדית הולכת?
אני רואה משהו אחד. אני זוכר שדיברתי עם חבר שלי לפני 10 שנים. חבר שלי שהכרתי אותו שנה אחרי החתונה, לפני כבר 15 שנה, ודיברנו אז על מזכורות של 7, 8, 10, 12, וזה נשמע המון. אני יושב עם המון אנשים.
זה סטנדרט.
יודעים ומרוויחים. מספרים של 15 ו-20, וגם 25 ו-30 אלף שקל, ו...
עם הכשרה מקצועית או בלי?
אז בוא נחלק את זה לשתיים. אנשים החרדיות עשו שינוי מאוד מאוד גדול, הרבה עובדות בהייטק, הרבה עובדות במקצועות כמו ראיית חשבון, ומשרות יותר ניהוליות, ודברים שאפשר להרוויח שם יותר כסף, גם במקצועות החופשיים, כמו מעצבת פנים ואדריכלית, וגרפיקאיות, יש להם הרבה יותר מודעות, איך למתג את זה ולהפוך את זה לעסק, להגיע ליותר קהלים, ליותר אנשים, ולהרוויח לא 5,000 ו-7,000 שקל בחודש, אלא 15 ו-20, והשמיים הם הגבול. כמובן שזה משתנה בין סוגי אנשים, אבל אנשים היום מבינים שלהרוויח הרבה כסף, זה משהו שבסייעתא דשמיא אפשר להגיע אליו. אפשר להגיע אליו באמצעות שיווק נכון, באמצעות מאמץ נכון, אני רוצה לומר משהו בהקשר הזה, כי אני מדבר על זה תמיד בהרצאות שלי, בקורסים, ואנשים אומרים, אנחנו רוצים להרוויח 70 ו-80 אלף שקל, צריך להבין שלכל דבר יש מחיר. אני אומר תמיד, אם אתה רוצה להתאמץ, אנשים רוצים להתאמץ רגיל, ולהרוויח הרבה יותר מרגיל. ובדרך הטבע אין דבר כזה.
זה משהו שמאוד מאפיין החלטות. דיברנו קודם על החלטות. לכל החלטה בסוף יש מחיר. להכניס הרבה כסף, יש מחיר. לעבוד הרבה שעות, יש לזה מחיר.
כן, אבל
חיובי ומחיר שלילי.
אבל בסופו של דבר, יש לפעמים שאנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור, איזושהי הנמקה, שמצדיקה את אופי קבלת ההחלטות המוטה. זאת אומרת, צורך העניין, יש לי עכשיו משפחה שאני מלווה, הם הגדילו הכנסות, אבל עדיין האישה עובדת רק 4 שעות ביום. למה? כי אם לא, אז יהיה צהרון לילדים, ויהיה זה, ואז זה לא כלכלי לעבוד יותר. ואני אומר לה, זה לא משנה, תעבדי יותר ותשלמי צהרון, עדיין יהיה לך יותר כדאי. אין אל מי לדבר. זה בראש סיפור.
גם לא יהיה לי כוח, יש גם לפעמים הרבה פעמים, אם אני אעבוד יותר מ4-6 שעות ביום, לא יהיה לי כוח להמשיך את היום. זה גם איזושהי תפיסה שחוסמת בן אדם להתקדם.
וכאן זה בעצם לוקח אותנו למה שאמרתי מקודם, במערכת שינויים, וזה דבר שאנשים צריכים לדעת את זה, דרך אגב, ג'יימס קליר בספר שלו, הרגלים אטומיים, ספר שתורגם בשנים האחרונות, נגיד לעברית מדבר על זה, אם באמת רוצים לעשות שינוי אמיתי, צריך לשנות את הזהות, כי לשנות תוצאות, כמו שאמרתי, אפילו לשנות תהליכים, זה חשוב מאוד, זה לא מספיק. כשאני משנה זהות, ניקח את אותה אישה. ואם באמת אני מצליח להביא אותה להבנה של, הרי יש פה אמונות, יש פה תפיסות של לעבוד יותר מארבע שעות ביום, זה לא אפשרי, זה לא שייך, זה לא הגיוני, זה על חשבון הילדים. האם זה נכון? כמובן שהתשובה היא לא חד משמעית, כי יש הרבה אנשים ונשים שעושים ועושות את זה, וזה לא בא על חשבון הילדים. ויש כאלה שלא עושים כלום, ודברים אחרים באים על חשבון הילדים. אז בסוף, זה הגדרה לעצמנו איפה אנחנו רוצים להיות. ואם בן אדם יגיד, תקשיב, אני רוצה לחיות בחיים של צמיחה, בחיים שיש כסף בבית. כי בסוף להיעדר כסף גם יש מחיר. יש מחירים, אנשים צריכים להבין. לפעמים אנשים אומרים, אני לא רוצה להתאמץ, אני לא רוצה להתאמץ, זה יבוא על חשבון הילדים, אבל גם כשאין כסף, זה גם בא על חשבון הילדים. ודאי בדור של היום, אני זוכר אחד מהרמים שלי בישיבה, נפטר לנו מישהו בבן שלי, והוא דיבר על זה שפעם, היית אומר לילד, אני לא יכול לתת לך אופניים, אז זה בסדר. היום אתה עושה דבר כזה, הוא יכול לרדת מהדרך. הוא הקצין, אבל אנחנו בדור
שפע, העיקרון מובן, כן.
ולא צריך להילחם בזה. וצריך להבין את המחירים שאנחנו משלמים, ואת המחירים שאנחנו משלמים כשאנחנו לא מתאמצים.
אז לאן לדעתך זה הולך? זה הולך להגדלת הכנסות, זה הולך לצמצום הוצאות, זה הולך, לאן זה הולך?
אני חושב שזה תנועת מלקחיים, שזה דו שלבי, זה לא רק זה או רק זה.
בסוף, כל אחד צריך לשבת עם עצמו ולהבין, כמו שהתחלנו את השיחה, איפה אני רוצה להיות כשאני גדול. כי
ואתה יודע מה, כשאני יושב עם משפחות גם, ואני שואל לפעמים את השאלה, אתה יודע מתי, כשמגיעים למצב, בוא נגיד שהוא מכניס, בוא נגיד 5,000 שקל. ואז אנחנו מגיעים לשלב של הגדלת הכנסות, ואנחנו אומרים, אוקיי, יש לך פה עוד 3 שעות ביום, בוא נחשוב מה אתה עושה. ואז הוא אומר לי, אני לא יודע. ואני שואל אותו, מה אתה אוהב לעשות? הוא אומר לי, לא יודע. ואז אני מנסה שוב להיכנס יותר לבפנוחה, והוא אומר, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע. וזה המקום להגיד שהרבה פעמים בגלל זה כדאי לבוא זוגי. לתהליך, כי לפעמים כשבן אדם לא יודע, האישה יודעת, וכן להפך.
אז זה חובה לבוא בצורה זוגית.
זה קורה, ואז בעצם, על זה זה נעצר הרבה פעמים. מה אני אוהב לעשות, מה אני רוצה, כשאני אהיה גדול. ולפעמים הרבה פעמים, האנשים אין להם את הוויז'ן הזה.
אין את הוויז'ן הזה, וזה נכון לכל דבר בחיים. אנשים שאין להם יעדים קדימה, לא רק שהם לא מתקדמים, הם חיים פחות טוב, הם פחות שמחים. יש מחקרים. זה דברים ברורים, שבן אדם שקם בבוקר והוא יודע למה אני קם, אני מחר הולך לעשות ככה ומחר אותיים ככה ועוד חודשיים יהיה לי את הדבר הזה והזה, יש לו יותר סביות רצון מהחיים. אני ראיתי ראיון שנעשה עם פרופסור קנמן, מאוד מעניין.
שהוא לא מאבי אבות התיאוריית כלכלה התנהגותית?
כן, כן, עליו דיברנו מקודם, והוא אגב זכה בפרס נובל לכלכלה בשנת 2002, על מחקר הזה. שמקורו בפסיכולוגיה, רואים את הקשר הדוק בין פסיכולוגיה, תורת הנפש, לבין נושא של כלכלה, ושאלו אותו שם בריאיון, האם כסף מביא אושר, והוא חילק את זה לשתיים. הוא אמר שבסוף אנשים בארצות הברית שהגיעו לסף של כסף שהם צריכים, ועברו את זה, הם לא היו יותר מאושרים. אבל הוא אומר, וזה מאוד מעניין, זה מתכתב עם השאלה שלך, בסוף יש סביות רצון מהחיים שלנו. אנחנו לוקחים החלטות בצורה כזו, שבן אדם תמיד מסתכל אחורה. ואומר, מה הספקתי בחיים, מה עשיתי בחיים, סביות הרצון של בן אדם מהחיים שלו. ושם אנחנו הרבה פעמים לוקחים את ההחלטות שלנו היום, בתת מודע, לפי מה שנסתכל בעוד 4 שנים, 10 שנים, נסתכל אחורה מה עשינו, ולכן זה מאוד חשוב למקד אנשים, ולמקד את עצמנו, ולהבין איפה אני נמצא היום, ואיפה אני רוצה ללכת, ומה יקרה עוד 10 שנים אם אני לא אעשה את זה, הכרתי אישה, כבר לא איתנו, אתה מאוד מוכשרת, והיא אמרה לי כמה שנים לפני שהיא נפטרה, היא אמרה לי, תקשיב, אני מרגישה שבזבזתי את החיים, החלתי לעשות את זה, ואת זה, ואת זה, וצריך להבין, כולנו עוברים את החיים, תנצלו אותם, תחיו את החיים, אין שום סיבה, חיים פה פעם אחת, זה לא סיסמה של טויוטה, זה דברים ש... אם מישהו מבין את זה.
אני אומר את זה תמיד למשפחות, חייבים להשאיר תקציב בילויים, אין מצב שאנחנו בלי התקציב הזה.
כי זה מה שיקדם אותם לעשות את, בדיוק, זה נותן כוח לעשות צעדים שהם פחות אהובים עליהם.
נכון, אבל באופן כללי, אפרופו הגדלת הכנסות, לפעמים שהיא גרפיקאית למשל, ויש לה כישורים מסוימים, צריך רק לדחוף אותה, להוציא את ה... את הגרוש ללירה, ופתאום היא מבינה שכשהיא תמתג את עצמה ותתקדם, היא לא סתם תרוויח יותר כסף, היא גם תשפיע על אנשים, היא תגרום לעסקים לצמוח, היא תגרום בסוף לבתים, זה אמיתי.
אתה מדבר על סיפוק של העבודה.
למשל, כן, להתנהל בצורה יותר נכונה, והחיבור הזה בין הכסף שאנחנו מרוויחים לתחום של ההשפעה שלנו, זה מה שגורם לאנשים לרצות להגדיל הכנסות, להתקדם, ולהצליח בסייעתא דשמיא.
אפרופו הגדלת הכנסות, אני פעם ישבתי עם משפחה, והוא אמר לי, אני באמת לא יודע, כמו הרבה פעמים שקורה, אני לא יודע, מה שאתה תגיד לי, מה התחביב שלך? אז הוא אמר לי, לצלם תמונות. אבל אני לא הולך להיות צלם חתונות. כבר הציב לי את המחסום הראשון. ואז אמרתי לו, אז מאיפה אתה יודע שאתה אוהב לצלם? הוא אמר לי, תקשיב, אני שנים רבות הייתי מגיע לביתו של רב חיים קניבסקי, כל יום שישי, ומצלם. יש לי תמונות של אף אחד ביומי שישי. אמרתי לו, ומה אתה עושה איתם? אמר, לא יודע, קבורים אצלי. אמרתי לו, אתה יודע מה אתה יכול לעשות איתם?
המון כסף.
המון כסף. ואז הוא קלט את זה, המשיך, לקח את זה למקומות טובים, והבין, אבל בעיקר הוא הבין את הפואנטה של הגדלת הכנסות. כי לא תמיד זה עוד שעות, לא תמיד זה אפשרי עוד שעות, כן? זה תמיד לחשוב שנייה, הרבה פעמים, מה התחביב שלך, ולקחת את זה למקומות מעניינים.
הדברים האלה הם ברורים, יש גם את ה... אתה בטח זוכר את זה מה... שיעורים בקורס, יש את הפלא יועץ הידוע בשער דעת, שאומר שלושה מנגזרות הם, שאדם שנגזר עליו שהוא יהיה עני, הוא יישאר עני, שנגזר עליו שיהיה עשיר, אז הוא יהיה עשיר, דונלד טראמפ כדוגמה, שפשט הרגל פעמיים ונשאר עשיר, וישו אומר שיגזרו עליו החיים והשלום, והאושר, על פי הטבע, לפי חריפותו והשתדלותו, על כן למי חשבה, הוא אומר שמכך גזרה חוכמתו התברך, לכן יצא אדם לפועלו ולעבודתו, זה באמת ככה, הוא אומר, נגזר עלינו, שזה ילך לפי איך שנתאמץ, איך שנשתדל, באדם צריך לגלות את הכישורים שלו, לעשות לעצמו טוב, ולעשות לעולם טוב.
זמננו קצר, אבל לפני שאנחנו נוגעים בטיפים המעשיים, כללי ברזל שאנחנו נוכל לתת למשפחות, שמאזינות לנו, אני רוצה לגעת שנייה צעד אחד אחורה, אתה מלווה משפחות רבות, ובמשך המון שנים, האם תוכל לתת לנו קווים מנחים מסוימים שמאפיינים משפחה שזקוקה לתהליך ליווי? האם יש איזה שהם קווים משותפים?
אז ככה, גם אנשים שמרוויחים 10 וגם אנשים שמרוויחים 30 והם צריכים סדר כלכלי, מה שמאפיין אותם בדרך כלל זה חוסר סדר, זה חוסר בהירות לגבי הכנסות והוצאות. זה הרבה מאוד פעמים יהיה גם חוסר בהירות לגבי היעדים והחזון הכלכלי וחזון אישי. כתבתי בשבועות האחרונים על יזמים שמה שמאפיין אותם שהם כל הזמן רעבים, כל הזמן הולכים קדימה. אז זה גם משהו שמשפחות כאלה יכול לאפיין אותם הפוך. הם מתבוססים ממה שיש טוב להם, ממה שיש, הם לא מספיק מגדירים יעדים קדימה, הם לא מנהלים תקציב, ונקודה מאוד חשובה שאידאה עוברת אצל אנשים זה פחד. בסוף הפחד משתק אותנו, הפחד זה אחד מהכוחות הכי חזקים שיש, ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, שורד הרבה מאוד שנים בשלטון, בגלל הפחד. פחד זה כוח חזק, מי שמבין אותו, מתמודד איתו בצורה מאוד מאוד חזקה, ויודע גם, למשל אנשי מחירות, אחד מהדברים שהם יודעים לעשות בצורה נכונה, זה להפחיד אותנו, סוכני הביטוח למשל, ואנשים כאלו, יודעים להשתמש בזה בצורה נכונה, אז משנים את כל התמונה לגמרי.
אז לסיום, אנחנו, מה הם חמשת כללי הברזל, שכל משפחה חרדית צריכה ליישם, כדי להימנע בבעיות כלכליות, בטח משמעותיות?
טוב, אז דבר ראשון, להתפלל ולקוות לסייעתא דשמיא, בלי זה שום דבר לא יכול לעבוד. להבין שצריך לעשות סדר. שבת עם טבלאות אקסל, שהם הרבה מאוד טבלאות אקסל, חינמיות שמסתובבות ברשת אצל אנשים טובים שאפשר לבוא ולראות כמה אנחנו מכניסים, כמה אנחנו מציעים, כולל חודשי, כולל שנתי, להגדיר יעדים לטווח קצר ולטווח ארוך. אמרתם מקודם, לתת לעצמנו צ'ופרים, סוכריות, זה יכול להיות חופש, זה יכול להיות חדר ילדים, זה יכול להיות ספייה, זה יכול גם יציאה ב-100 שקל פעם בחודש, אבל דברים שנותנים לנו כוח, חד משמעית, להכניס סעיף של חסכונות, כי זה מה שייתן לכם מנוע להתקדם. אז אני אפתח בסוגריים. אכשר דורי, ברוך השם, בשנים האחרונות, בפרט בשנה האחרונה, הנושא הזה מאוד מדובר אצל כולם, אבל הרבה אנשים הולכים ישר לפרקטיקה, מה עושים, איפה חוסכים, בקרן השתלמות, במסלול בניהול עצמית, טווח ארוך, שיטת המיצוע, כל הדברים האלה, שזה מבורך, נדלן, שוק ההון, אבל צריכים לזכור שצריך בסוף להביא חסכונות מהשקעה פנויה. מהשקעות, מהכנסה פנויה.
לא ממינוף.
לפעמים נכון לעשות מינוף, אבל גם במינוף צריך להחזיר אותו כל חודש. יש משפט שנקרא Other People's Money, כסף של אנשים אחרים. אני לא מכיר אנשים שנהיו עשירים, כן, לא מי שרכש כסף, נהיו עשירים. אם הם לא מינפו כסף, אין דבר כזה, אבל צריך לעשות זה בצורה נכונה, בזהירות, לדעת איך להתקדם, ולתת הרבה מאוד דגש על זה, על חינוך פיננסי, כי אנחנו עושים הרבה מאוד טעויות כלכליות מפחד. מחוסר הבנה, תקראו, זה יעשה לכם טוב, לא רק לכיס שלכם, זה יעשה לכם טוב לנפש. כשמישהו מבין איך אני מקבל החלטות, פתאום זה עוזר לו לקבל החלטות לא רק בכסף, גם איך הוא מתנהל עם הילד שלו, ועם אשתו, ועם החברים שלו, ועם הבוס שלו במקום העבודה, ועם הקולגות שלו.
ואז הוא נמנע גם מלקנות דירה, למשל ב-100% מימון וכאלה דברים.
בדרך כלל.
מבחינוך פיננסי.
בדרך כלל, כי אנחנו בעצם מגיעים למשהו אחד, סוף מעשה במחשבה תחילה. יש איזה משהו כזה שאני תמיד אומר אותו, שאנשים אומרים, תהליך כלכלי זה דקדוקי עניות. והרי זה בדיוק להפך. אם אתה שר אוצר של מדינת ישראל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
תקציב.
אתה עושה תקציב. אבל אנשים משום מה מערבים, בטעות, בין דקדוקי עניות לבניית תקציב. ומה ההבדל? ההבדל הוא מאוד פשוט. דקדוקי עניות,
שאגב... יש לי לקוחה שקוראת לזה פינקסאות.
פינקסאות.
היא עובדת בחברת הייטק, שאלתי אותה אם אין מחלקה של הנהלת חשבונות.
בדיוק. אז כן, אז זה התשובה. כי בסוף דקדוקי עניות זה כשאני לא יודע מה קורה, אני כל הזמן בלחץ. כשאני בונה תקציב, אני מתנהל נכון, אז אני מגדיר יעדים קדימה, זה מה שדוחף אותי להרוויח לא 20, אלא 70. אבל ככה זה עובד.
מה שנקרא ליש, יש גבולות, לאין, אין גבולות.
שנייה, אז באיזה מספר אנחנו אוחזים כאן בכללים? נתנו על זה שהכל משמיים וצריך להתפלל.
דיברנו על הנושא של תקציב מאוד ברור לחודשי, לשנתי, להכניס גם בלטמים, כן, ו...
כמה אחוז, אגב, מומלץ לשים לבלטם?
אז אני אגיד לך מה. יוצאים כלכליים בציבור הכללי אוהבים להגיד 20%, 30%. אני חושב שזה פשוט בפרקטיקה בציבור שלנו זה פחות יעבוד, כמו שיש אנשים שבונים תוכניות חיסכון לכל ילד, וזה נכון, זה מאוד יפה באקסלים במספרים, אבל אם למשל אני בן אדם ליטאי, נגיד, ורוצה להגיע ל-600,000 שקל לכל ילד, אז, ויש לי 8 ילדים ועוד לא התחלתי לחסוך, אז כדי להגיע ל-600,000 שקל אני צריך לשים משהו כמו... בכל חודש איזה 600-700 שקל ל-20 שנה קדימה, כי אני מעדים שיותר גדולים, לפי ממוצע של מדדי מניות, וזה כבר קצת הרבה כסף. לכן אני אומר, בואו נתחיל להגדיר יעדים, כמה אנחנו יכולים לחסוך בכל חודש. אפשר בהמשך, באמצעות מינופים נכונים, הלוואות נכונות, להתקדם משם, להבין את התוכנית, אבל לא למסגר אותה, זאת התשובה לגבי הנושא של הבלטמים. אם אני אגיד 30% למשפחה חרדית ומשפחה ילדים שמרוויחה 15-16,000 שקל, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, אבל כן לשים כמה שיותר, 1,000 שקל לפחות בחודש, בשביל חגים, בשביל דברים בלתי צפויים, וזה כלל מספר 3, דיברנו על חסכונות שהוא קריטי, יעדים לטווח קצר, לטווח ארוך, שזה דברים שיתנו לנו מאוד מאוד מיקוד.
לצאת מהמינוס זה גם יד?
לא, זה תוצאה.
לצאת מהמינוס זה תוצאה. ברגע שבן אדם מתנהל נכון, אז הוא בעצם מבין מה קורה, והוא מבין...
זאת אומרת, זה לא מספיק גם בשביל לעשות משהו. זה לא מספיק לצאת מהמינוס, זה לא מספיק
תוכנית מנוע. תוכנית כלכלית, היא יכולה להיות תוכנית עברה, והיא יכולה להיות תוכנית צמיחה. אבל בסוף היא תוכנית. היא תוכנית לסדר את משק הבית, להבין את ההכנסות, להבין את ההוצאות, להבין את ההתחייבויות, להבין את הנכסים, להבין את חמת המינוף, ולהבין איזה מחירים אני מוכן לשלם. והכלל החמישי, תלמדו. תלמיד חכם זה חדש שכל החיים לומד. תלמדו, תבינו איך אתם מקבלים החלטות, את הדברים משפיעים עליכם. זה יעשה לכם טוב, וזה יעשה לכם טוב לכיס שלכם. שיהיה לנו סייעתא דשמיא.
לסיום, יש לנו בטח גם מאזינים שמהסקאלה הנמוכה יותר, שמתמודדים עם קשיים כלכליים, והם בטח הם מרגישים בתוך הברוך וללא מוצא, והכל שחור. מה המסר שיש לך להגיד להם?
המסר הוא מאוד פשוט, אנשים מפחדים לעשות שינויים, אבל צריך לפחד לא לעשות שינויים. עם פחד, משתמשים בפחד. בשורה התחתונה, לא מכיר בן אדם אחד שיש לו חובות, ויכול לא לשלם אותם. אולי אבא שלו ישלם, אולי קופת הצדקה תשלם, זה יגרום לו אי נעימות. בסוף, אם חסר לי 2,000 שקל בחודש, אני לא יכול לצאת מזה. אלא אם כן, אני מרוויח עוד 2,000 שקל בחודש. כמה פשוט. אז נכון, זה מאתגר, ויש לזה מחירים, ואותה אישה שלא רוצה לעבוד את כל השעות האלה, אבל אתם לא יכולים, לחיות ביותר ממה שאתם מרוויחים, והדבר הזה הוא בסך הכל היגיון. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם הזה, כדאי לנו לקחת אחריות, מי שלוקח אחריות על החיים מצליח. אשתי אמרה לי פעם, מה ההבדל? מה זה אני? מה זה אני? אני זה אחד שלא לוקח אחריות. אני עושה בדעת. מה זה אני? הרי אם בן אדם מרוויח 15,000 שקל והוא מוציא 18, אז משהו פה לא הגיוני. אז כשאני יושב עם אנשים, אז אני לא אדפוק על השולחן, ואני לא אתן להם מקל עם פטיש, כי בסוף אני רוצה שהם יעשו שינויים, אז אני רוצה שהם יבינו למה זה קורה. כי הרי אנשים הגיוניים, אנשים רציונליים.
ולמרות זאת, לאנשים קשה להתמודד עם מתמטיקה. אתה מזכיר לי את הפרק בספר שלי שמדבר על כל הנושא של חתונות ילדים, שאני מדבר בשנים הראשונות חיסכון אגרסיבי, ואז לפנות את הסכום הזה לצורך הצריכה השוטפת, כי המשפחה גודלת. ומה שאנשים אומרים לי, איך אני אחסוך כזה הרבה? זה לא מציאותי, אתה לא זה. ואז אני אומר להם, תקשיבו, זה המתמטיקה. תתמודדו עם זה.
בוודאי. וברגע שמגדירים יעדים ומבינים, שתשאל אותם, מה הם יעשו כשהם יחתנו את הילדים, מאיפה אז הם ישלמו?
כן.
יצטרכו למכור את הבית.
ואז יגידו, השם יעזור, ואז אני אומר להם בדרך כלל, בוא נאתגר את האמונה שלך, תאמין שעכשיו השם יכול לעזור לך לשים חסכונות. אם אתה מאמין שהשם יעזור לך אז לחסות את החובות, אותה אמונה עכשיו.
השם עוזר למי שעוזר לעצמו. בדיוק. עוזר כותב מפורש, שזה חלק מחובת ההשתדלות. הוא כותב על זה. יהודי שואל אותו, האם צריך להשתדל לפנסיה וחתונות ילדים? זה שתי הדברים שהוא נותן דגש. הוא אומר, כן, לא מי שימצא בדרגת יעקב אבינו, לא צריך, אבל מי שלא, פשוט צריך לעשות את זה. אני חושב שהדברים ברורים, גם מבחינת השכל הישר, גם מבחינת ההשקפה ההלכתית, ובסוף אתם רוצים שיהיה לכם חיים טובים, אז תעשו את זה.
נחום ברוק, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה לך.
פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית.